היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן, ואני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אימון כושר הוליסטי ודימוי גוף. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי, וככל שהתאמתי את עצמי, כך גם התרחקתי מעצמי. בעקבות מסע ארוך של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו, דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והאינטגרציה שלה עם גופנו, חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, באתר ספורט שוונג ובתקשורת הכתובה. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל קובעי, לקשר בין מחוזות אלו ולהציג את הקשר הבלתי נפרד שיש בין האישי לחברתי ובין הגוף לנפש. מדי פרק יארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות, ויספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. הפרק אירחתי את שפי קרני נסטל, ושוחחנו על מדיקליזציה של הריון ולידה. מה זה אומר, ולמה למרות יתרונותיה הרבים של הרפואה, והשינוי המבורך שהיא הביאה לחיינו, היא גם התגלה במחקר ענק ועדכני, שהיא גם זו שגורמת ליותר התערבויות פולשניות וכואבות בהריון ולידה. בפרק מוצפות השאלות, למה זה קורה? למה זה לא ידוע ומדובר? האם לידות בית הן באמת מסוכנות כמו שנהוג לחשוב? והאם בכלל לידה בבתי חולים מצילה הרבה לידות שהסתבכו, או שמה היא זו שמלכתחילה סיבכה אותן? ולמעשה, איך התגלגלה היסטוריית ההיריון והלידה משדה של נשים שיודעות את גופן לשדה של רופאים שיודעים את גוף האישה?
אז אני אגיד רק מהצד שלי שגילוי נאות, שפי חברה מאוד טובה שלי, שאני מאוד אוהבת אותה ושהיא השפיעה מאוד על חיי. בואי נתחיל קודם בזה שתספרי קצת עלייך.
אוקיי, בכיף. אני שפי. שפי קרני נסטל, מורה ליוגה, גם ויג'נל היוגה, יוגה הריון. אני מדריכת הכנה ללידה בשיטת היפנוברטינג. דולה בהכשרתי, כרגע לא עוסקת בזה. היפנוברטינג?
היפנוברטינג,
אולי נגיע גם לשם.
אוקיי, מעניין.
כי זה בעצמו, זה גישה מהממת שמערבת גוף נפש עם כלים באמת של נגיד NLP למי שמכירה. זה לא היפנוזה, אבל זה כלים מתוך עולם ה... היפנותרפיה, בשביל באמת לעזור לנו להגיע ללידה ממקום יותר מיודע, אני נוח, מה עוד? אני גם רפלקסולוגית, ובאופן כללי, מה שאני
מורה
מרגישה...
מורה בחירה ליוגה אמרת?
אמרתי.
המון דברים.
המון דברים, כן, הרבה קובעים. אני אימא לשני ילדים חמודים, ונשואה גם לאיש חמוד, וכן, ואני גרה בגליל כרגע, ובגדול השליחות שלי, כמו שהיא, אני לא כל כך יודעת איך, זה כאילו נורא גדול, אבל לראות נשים, ממש כאילו לראות, ואולי להציע גם מידע, שאולי הוא פחות נוכח במיינסטרים מדיה, כלומר על שדה של נשיות, פמיניזם, הריון, לידה, בעיקר בשדה הזה של הריון, לידה והחיים שאחרי, ממקום שמנסה לחבר נשים לאוטונומיה שלהן, אולי טיפה פחות, אני מרגישה גם שיש איזשהו דיסקליימר שהיה לי חשוב להגיד, שהרבה מהדברים שאני מביאה, כאילו ספקטרום, יש מקומות שזה נורא נורא שגור ומוכר ובבועה במרכאות שלנו נגיד, ויש מקומות שזה נורא זר, יש נשים אולי שיקשיבו לדברים שיש לי לומר בפרק הזה, אולי יהיו דברים שעלולים לפגוע או לתרגר, אז קודם כל לדבר על זה, להגיד שאנחנו הולכות לגעת כנראה בשיח על בתי חולים, על לידות בבתי חולים, על אולי אלימות מילדותית, לא ניכנס לזה, כבר יש לך פרק מדהים על זה?
לא, אין לי פרק על אלימות מילדותית.
לא, נגעתן אבל באלימות מילדותית.
נגענו, את מדברת עם לנה
סגי. עם לנה.
כן, לא, אבל עסקנו בעיקר בשמנופוביה הרפואית, אבל כן, אני חוקרת גם את זה.
לא היה לכם על זה? אני כאילו זוכרת שכן.
לא, זה היה אולי עם עינב שטיינברג.
אוקיי,
שדיברנו.
יכול להיות.
זה נושא לא... שקורה כי רוב, בואי נכיר בזה רגע, אני אישה שמביאה הסתכלות מורכבת, ואולי לא בכך קונפורמיסטית או קונבנציונלית על דברים, היא לכך הנושאים שאני נוגעת בהם, ונשות המקצוע שאני מתעניינת בהן, הן כמובן אוחזות בדעות דומות או קרובות או זהות אפילו, ואז כולן, גם אם הן עוסקות בשמנופוביה, אז הן כנראה גם יעסקו באלימות מילדותית, הן כנראה יעסקו
כן.
בפמיניזם, הן כנראה
כן.
יעסקו בקיימות, ובטבעונות והכל כזה מתכתב ומהדהד, אז הדברים קיימים, אבל לא היה לי פה ממש שיח ברור על אלימות מילדותית, ואני חושבת שמה שחשוב לי לציין פה בדיסקליימר זה שלך, או להבהיר את הדבר, אנחנו לא באות להאשים פה אף אחת
בדיוק.
במה
אף
שקרה בחירה. לה, או בבחירה שלה, או אם עברת או לא עברת טראומה סביב הלידה וההיריון, או לאחר מכן, להפך, אנחנו רוצות לשים את האחריות על התופעה התרבותית, חברתית, זו לא את אשמה, וכל בחירה באשר היא שעשית, בין אם היא ביודעין או שלא ביודעין, היא לגיטימית.
חד משמעית, תודה. זה בדיוק זה, הביקורת שלי יותר על מערכת, ולא על בחירות של נשים או אפילו צוות הרבה פעמים. כלומר, זה נובע ממקום גדול יותר, רחב יותר, ואני מקווה שנגיע לזה.
אז מעניין אותי רגע באמת לומר, אז אמרנו שפילי.
נכון.
אמא לשניים, והדבר הזה החל מהיכרות אישית איתך, כמובן שההוויה שאת מביאה של להיות עם חשיבה ביקורתית מפותחת, תמיד לשים סימני שאלה על נרטיבים תרבותיים, תמיד היה קיים בך, אבל ספציפית אל מול המחוז הזה של הריון ולידה, אני חושבת שהצ'קרות שם התחילו לקרות באמת, ולהדל לתוך המקצוע שלך, מאז שאני הייתי אימא.
נכון, ממש נכון. כלומר, ליוגה ומדיטציה ורפלקסולוגיה, הגעתי באמת הרבה לפני שאני הייתי אימא, אבל כבר מגיל יחסי צעיר, הכל יחסי, בערך בסביבות גיל 24-5, התחלתי להתעניין בלידות טבעיות. אני לא כל כך יודעת אפילו, כאילו, להגיד לך מאיפה זה התחיל, כאילו, מה הביא אותי בכלל לזה, אבל כבר הייתי בזוגיות כבר כמה וכמה שנים, עם הבן זוג שלי, והתחלתי, כאילו, ידעתי שאני ארצה להיות אמא יחסית צעירה, ושבשנים הקרובות אני ארצה להיכנס להיריון, והתחלתי לראות, קצת לחקור את התחום הזה, לראות להנעתי סרטוני לידה טבעית, ומשם הגעתי ונחשפתי לנשים ש... ילדו בבית עם הילדות, אפילו חלק שילדו לבד, מה שנקרא free birth, אולי נגיע גם לזה. ובהתחלה זה התחיל ממש כעניין כזה, את יודעת, משהו שקרה לי. הכוח הזה, המקום הקדמוני הזה, המקום ה... כאילו, יש בייבי בום, ויש, את יודעת, מאיפה אנחנו מכירות, אנחנו רואות לידה ב... מאיפה אנחנו מקבלות המידע שלנו לרעיון ולידה?
בצורה כל כך, אגב, כל פעם שאני רואה איזו סדרה, במיוחד אם היא מפעם, את אומרת, זה כל כך בלתי נסבל. יש כזה, היא שוכבת על הגב, והיא עושה...
וכולם אומרים לה, בוש, 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 בוש.
אופ, הוא יוצא.
וואו, הוא בוכה, והוא יפה כזה, הוא נקי. ואין חבל טבור, ואין שלייה ללדת, ואין
כאילו... והיא כאילו, והיא סך הכל נראית יפה.
ומיד הוא יונק אם הוא יונק. כאילו, ישר הוא מתחבר לשד, והכל כזה.
תראית, אני מרגישה רגע צורך, אבל אולי לעצור, אנחנו מדברות, ואני קולטת שאנחנו מדברות בשיח ושפה שהיא כנראה לא מוכרת לרוב האנשים. מה זה אלימות מילדותית, ומה אנחנו הולכות לדבר בכלל פה? אני רוצה רגע להגיד משהו על כמה אין סימני שאלה בתרבות ובחברה שלנו, על האופן שבו נשים נכנסות להיריון, יולדות ומתפקדות לאחר מכן כאימהות. בעצם יש ממה שלי יוצא לשמוע, אין כאשת מקצוע ואין כאישה ששומעת מחברות שלה או מכרות סביבה. יש המון סבל, לא מדובר, סביב חוויות מאוד קשות, ובעצם... את הראשונה שדרכה שמעתי את המונח מדיקליזציה של הריון ולידה. ולמה הסבל הזה קשור במדיקליזציה הזו? מה זו המדיקליזציה הזו? אז בא לי שתספרי רגע מה זה מדיקליזציה של הריון ולידה. על מה את באה להצביע ומה, ואת, אם זה בסדר, אם בא לך לשתף, שילדת את שני הבנים שלך בבית.
נכון, נכון, בלידות מדהימות. אז אני חושבת שזה גם איזשהו המשך אורגני של בעצם שהצגתי את עצמי לאיך הגעתי בעצם לכל זה, אז אני ככה, אני אמשיך משם, אני אמשיך את זה, ואז נראה אם זה כזה תאספי אותי אם צריך. אז באמת, אם אני חוזרת שנייה אחורה, אז אני נורא התעניינתי בהיריון ולידה טבעית, זה פשוט נורא סקרן אותי, כי זה כאמור לא משהו שרואות, כאילו זה גם היה נראה לי... זה לא שזה ישר הוקסמתי מזה, כלומר, הוקסמתי מזה, אבל זה גם היה נראה לי כזה, רגע, זה לא מסוכן, למה אנשים האלה יולדות בבית, ומה לזזל, וכאילו, איך הן לא מפחדות, ומשהו שם קרה לי.
אנשים אפילו יגידו, איזה חוסר אחריות.
חוסר אחריות, איזה אמיץ, המקרה הרע זה איזה חוסר אחריות, והמקרה הטוב זה איזה אמיצה, שזה כאילו בא להרים לך כביכול, אבל זה לא בהכרח... אם יודעות מה שאני יודעת, אז אולי פחות מרגישות שזה האופציה האמיצה, אלא דווקא יותר נינוחה וטבעית. בכל מקרה, המשכתי ככה להתעניין בזה, הלכתי לקורס גם רפלקסולוגיה הריון, הוליסטית, ונכנסתי להריון, לא המון זמן אחרי אגב, זה כבר ממש הייתי בעניין בשנים האלה, וככה בהיריון המשכתי את המחקר שלי, והתחלתי להיכנס לכל מיני קבוצות פייסבוק, להקשיב לכל מיני פודקאסטים איזוטריים, על לידות בית, לידות טבעיות, לידות מחוץ למערכת. אמרתי גם, מה זאת אומרת מחוץ למערכת?
מה זה המערכת?
מה זה המערכת? מה כאילו...
מה זה המערכת?
מה זה המערכת? אז טוב, זו שאלה נורא גדולה, כי המערכת, הממסד הוא... זה לכל תחומי החיים שלנו, יש המון סוגים ורבדים. בשדה הריון והלידה, המערכת היא הקהילה הרפואית. עכשיו שוב אני חוזרת לדיסקליימר שלי, אין לי משהו נגד רופאים, אני הלכתי לרופאים ורופאות בהיריון שלי, אני בעד שנשים יבדקו מה שהן מרגישות צורך לבדוק, וילדו איך שנעים ונוח להן. אבל, יש אבל, כלומר יש, יש מקום להשכיל, ולבדוק כמה נחוץ לנו להיות במגע עם המערכת הזאת. מה זה המערכת הזאת? זה החל בזה שאת נכנסת להיריון ומיד... את כאילו הרבה פעמים לא סומכת על עצמך, ואת אומרת, אני אעשה בטא, אפילו שכבר, אולי אני מרגישה משהו, אבסת מאחרת.
מה זה בטא?
אז בדיקת הבטא, ההורמון, ההורמון בעצם שמצביע על זה שאנחנו, כשהוא בדם שלנו, שאנחנו בהיריון. יכול להיות שעשינו בדיקה ביתית, פיפי על מקל, זה גם שם הבטא בעצם, זה מה שמפעיל את הבדיקה. כשאנחנו בהיריון, לרוב בכל העולם, ועל אחת כמה וכמה בישראל, יש לנו המון המון בדיקות בדיקות. ישראל היא שיאנית העולם בבדיקות, גם על זה יש לי ביקורת, אני, שוב, יש כאלה שיגידו זה נורא נורא חשוב, ויש לזה באמת צדדים טובים, אבל פה נשאלת השאלה, מה קורה אם אישה לא מרגישה בנוח עם כל הבדיקות האלה, אולי היא מרגישה שהיא לא צריכה את זה, אולי זה מכניס שם סטרס, המון בדיקות וגינליות, אולי שלא לצורך, המון מעקבים, זה ממש את מקבלת רשימה של... בשבוע כך וכך, את צריכה לעשות את הבדיקה הזאת. בשבוע כך וכך, את צריכה לעשות את הבדיקה הזאת.
כן.
ונשים ככה נזרקות לתוך איזה מסלול, כמו שרשרת חיול כזאת. כאילו, וואי, אני כבר בשבוע כך וכך, ועוד לא עשיתי את ה... לא יודעת, את הבדיקה דם הזו, וללכת בכל חודש, ואחר כך כל כמה שבועות, אל האחות, לעשות סטיק שתן, לראות אם יש לך חלבון בשתן. זה הכל בדיקות טובות וחשובות במהותן.
כן.
יש סיבה שאין שם, אבל השאלה היא, מתי היתר בדיקות האלה, והקטע הזה שאנחנו הולכות כל הזמן אל איש מקצוע, לרוב זה רופא,
שיתקף
גבר.
לנו את המצב שלנו ושל העובר שלנו.
בהחלט.
וגם, מה המחיר שבלהתיישר אל ה... אפשר לומר אולי אפילו דרישה רפואית חברתית הזו, מה המחיר שלך כאימא, עוד לפני שאת אימא, וגם מעניין אותי פתאום לחשוב, ומה זה אומר גם לאחר מכן? זאת אומרת, גם כמובן על הלידה, וגם על הסמכות הפנימית שלך, כשאת אימא לראשונה, וכמה הזהרות והלחצות, ובכלל כל בעצם לקיחת סמכות הזו, שזה גם תכף מה שאת תגידי על המדיקליזציה בטח,
כן.
הלקיחת סמכות, כאילו ההבנה שמדיקליזציה, זה לקיחת הסמכות של בכלל אדם, מתוך ידיעתו את עצמו, ואני אומרת, בטח ובטח בתוך התהליך הזה, של הריון ולידה, ואולי גם כנשים בחברה פטריארכלית, שגם מי שאמרה לי שהיא לא ידעה מה זה פטריארכיה, אז פטריארכיה זה בעצם שלטון הגברים, אפשר לומר. יש שהסכימו, יש שלא, אבל יש גם נתונים סטטיסטיים בעולם. לא משנה, זאת אומרת, אחיזה של, שהעולם בעיקר נשלט על ידי גברים, אז בתוך הדבר הזה נסתכל על השתלטות על, לא יודעת אם השתלטות, אבל...
השתלטות עלולה לגרום לזה להישמע כאילו...
כן, אולי פטרונות או ידיעת
כן,
הגוף הנשי.
כלומר, גם הגברים סובלים, הרבה גברים, הם
לגמרי.
גם מרוויחים וגם סובלים מפטריארכיה,
לגמרי.
אבל זה כבר פודקאסט בפני
זה
עצמו.
זה בפני עצמו, הפגיעה של הפטריארכיה במין הדברים.
כלומר, זה לא בהכרח שהבן זוג שלך, או האבא שלך, או הרופא שלך, out to get you, הם פשוט נהנים מהרבה יתרונות, וכן, חברתיים, כן. כלכליים, whatever, שאנחנו לא.
אבל הם סובלים מדברים אחרים.
נכון, וזה מאוד מאוד מושרש. אז באמת כן. גם רפואה, כלומר, בעיקר אני לפחות בשני הריונות שלי, באמת היה לי בעיקר מגע עם גברים, כלומר, רופאים גברים, שזה בסדר גמור, כאילו על פניו נשים יגידו מה הבעיה, אין בעיה. אבל ברגע שגבר מבקר את הבחירות שלי, אומר לי משהו על הגוף שלי, כשהוא בעצמו לא עבר הריון ולידה, יש פה משהו אולי לשאול, יש פה סימני שאלה שיכולים להישאל. אנחנו ככה, זה נושא נורא רחב ואני מנסה...
מדיקליזציה.
כן, אז באמת, נשים עוברות הריון, נכנסות להריון, בכל ההריונות זה יכול לקרות על אחת כמה וכמה בהריון ראשון, את לא יודעת כאילו מה לחפש, מה להרגיש, אז אנחנו בעולם שלנו, יש לנו נכון, אנחנו כבר נורא קשה לנו פשוט להיות קשובות לאינטואיציה שלנו ולבטן שלנו, ופה תרתי משמע הבטן שלנו, שיש בתוכה מישהי או מישהו שמתקשרים איתנו, זה גם משהו שהוא כזה מה, אפשר לתקשר עם התינוק שלנו, אז כן, אז אפשר. ואז נוצר, תמיד יש לנו איזושהי תלות, לא יודעת, קרה לי כך וכך, מכירות את זה בפייסבוק, כאימהות זה נהיה עוד יותר, כאילו קבוצות פייסבוק, לבן שלי קרה ככה, לבת שלי התנפח פה, הילדה שלי לא ישנה בלילה, כלומר, יש לנו נטייה, anyway, בחיים, כל הזמן לחפש איזשהו אישרור חיצוני, או תיקוף, או הרגעה, שזה מאוד כן. אנושי. אבל הריון הוא מצב שבו באמת מישהו, מישהי חיים בתוך הגוף שלנו, שאנחנו יצרנו ואנחנו, הם חלק מאיתנו. אז אני חושבת שנשים לא סומכות על עצמן מספיק, ויצא מצב שאנחנו ממש צריכות צד שלישי, איזשהו מתווך, שוב, זה כאמור לרוב גבר, שיגיד לנו שהכל בסדר. וזה בסדר, כלומר גם אני הלכתי לפעמים לרופא כי לא הייתי רגועה, אבל ברגע שההיריון שלי הוא היריון רווי חרדות, או שהסטטיסטיקה, כאילו יכול להיות, נשים מרגישות שהכל נגיד מצוין עם התינוק שלהם, ובדיקות מסוימות חשובות הראו שהכל מצוין, אבל מספיק שאני אלך לרופא אחד, שבסך הכל רופאים הם בני אדם,
כן.
שהדעה שלו היא קצת יותר שמרנית, וניכנס להיסטריה טוטלית, וכבר לא נסמוך על תחושת הבטן שלנו, אולי אפילו בשקלול עם בדיקות טובות ואיכותיות, שהראו שהכל בסדר עם התינוק שלנו, ויכול להיות שניכנס לסחרחרה. אני יכולה להגיד שבהיריון השני שלי, עם הבן שלי שהוא מעיין, שהוא עכשיו בן 7 חודשים, כבר באתי מאוד מיודעת, כאמור, לידה שנייה, לידה ראשונה הייתה בבית, והחלטתי שבהיריון השני אני רוצה מינימום מגע עם המערכת, שוב, המערכת זה נגיד, להיות מחוץ למערכת זה אולי נגיד ללכת פחות לבדיקות, או יש נשים שיבחרו בכלל לא ללכת, וגם לבחור לבד את מקום הלידה. Mm-hmm. יכול להיות שיש נשים שבחינתן, מה זאת אומרת, לא ללדת בבית חולים, אז אפשר כן. ללדת בבית, יש מרכזי לידה שנסגרו, ועכשיו ברוך השם, ברוכה.
פתחו אותם?
נפתחו מחדש.
גם שמו כן. במעצר או בכלא מישהו שהוא...
דוקטור אילנה לוי, כן. זה...
עצוב נורא.
זה צייד מכשפות, צייד מכשפים, כן.
בא לי רגע, אז את יודעת, המאזינות שומעות אותנו ואומרות, כאילו, תגידו, אתם מטורפות, אבל מה, ואם אני לא עושה בדיקה וייצא ילד עם מום, ואם אני לא ילד בבית חולים ויסתבך משהו, ובא לי רגע שנדבר שנייה מספרים. אני חושבת שהרבה אנשים לא יודעים ולא יודעות, את הסטטיסטיקות, ויש איזושהי מחשבה שהסיכון אם את בלידת בית הוא הרבה יותר גדול. וכשאני גיליתי דרכך את הנתונים, אני נדהמתי לגלות שבעצם לא ממש ככה, אולי אפילו לא.
אפילו
ובכלל, ממש. ובכלל, איך יכול להיות שכל כך הרבה אנשים שאני פוגשת, שילדו בבתי חולים, הלידה שלהן הייתה, גם אם הן מבינות את זה ואומרות את זה, או שלא מבינות את זה ולא אומרות את זה, או שמבינות את זה ולא אומרות את זה, טראומטית מאוד. תמיד תפורות, תפורות היטב, ועם התערבויות קשות מאוד,
כן.
ועם השתקמות קשה מאוד, וזה בתוך בית החולים. אז מה קורה שם?
כן, אני מציעה לכל המאזינות רגע לנשום, כי זה באמת נושא שהוא עלול להיות מאוד מאוד מתרגר, גם אם עברנו לאיבוד לידה, וגם אם עברו כמה שנים, אז ככה, לרגע נשימה. אני בעצמי לוקחת, כי זה נושא לא פשוט. אנחנו כן, אנחנו נכנסות לזה, כאילו...
אנחנו נכנסות לזה. למה כל כך הרבה נשים, למה הרוב המוחלט של הנשים יולדות בבתי חולים, עם אפס ידיעה להשלכות של זה, למה זה אומר... עם התערבויות, עם מחירים קשים מאוד, גם פיזית וגם נפשית, ואף אחד לא יודע, ולא אומר, ולא כן. מסביר נתונים סטטיסטיים, ולמה זה קורה ככה?
אז יש שאומרות, יש כמוני, אבל זה באמת...
מעט.
באופן כאילו זה ממש בועתי. אני כן. מרגישה צודקת מאוד. אני יכולה לתת פה קצת היסטוריה, כן, ככה בקטנה, כן. שתיתן...
תביא.
כן, אז נראה לי שרובנו יודעות שבעבר מאות שנים, או אפילו יש כאלה שהסבתות שלהן, כלומר, ילדו בבתים, עם תוצאות טובות, זאת אומרת, שיהיו גם תוצאות פחות טובות, זה לא כל כך קשור בהכרח להימצאות בבית, אלא שמירה על היגיינה, חוסר במעקב, פעם לא היה דרכים לעקוב אחרי התינוקות שלנו בבטן, ולדעת אם יש הריון בסיכון, אין הריון בסיכון, בדיקות דם שהראו על, שוב, כן. לא יכלו לדעת אם הריון הוא בסיכון לרוב, ונשים היו ילדות בבית, ואז... הגיע יום שהומצאו משככי כאבים על ידי רופאים, ואז הרופאים בעצם באו, נכנסו אל הבתים, כלומר הם הגיעו לתוך הבתים עם המילדות, וכבר אז, אני ממש ככה משטחת, כי זה נושא מרתק וארוך, אני ממליצה לכל מי שרוצה ממש לראות איך זה, את כל ההתגלגלות, לצפות בסרט The Business of Being Born,
וואו, מעניין.
יש שני...
בנטפליקס?
לא, לצערי, זה סרט מאוד ישן של ריקי לייק, אני יודעת, זה נשמע...
ריקי לייק,
המנחה. כן, אז ריקי, אחרי שהיא הייתה המנחה של טרש טיווי, שחלקנו גדלנו עליו בקטע הזוי, של איך ההורים שלנו...
גו ריקי. אוי, חייבתי את החרה הזה.
אז ריקי לייק חקרה... אני חושבת, אם אני זוכרת נכון, שהיה להיריון ולידה טראומטיים במערכת, אם אני זוכרת נכון, קבע ריקי שאני לא עושה לך פה עוול, והדבר הוביל אותה לחקור, the business of being born, איך כן. זה הפך להיות עסק.
זהו, אני לא חושבת שכאילו שוב פעם עוד משהו להגיד, זה עסק, ועכשיו אנחנו תוך כדי נדבר ונסביר
נכון.
מה ולמה. אז את אומרת שהרופאים נכנסו.
אז נשים היו כאילו נשים חכמות, midwives או כאילו מילדות, או wise women, כאילו נשים חכמות, סבתות, בהמון תרבויות, גם התרבות המערבית מן הסתם. היינו רואות לידות, אישה הייתה יולדת בבית עם... מיילדת או עם הסבתא והחיות הקטנות שלה מסביב, וזה גם משהו שכאילו היינו רואות אותו, היינו במגע יומיומי איתו, עם הדם, עם הכאב, עם הסיכון גם, כאילו לידה היא שדה לא ודאי. כמה שאנחנו מנסות לא לחשוב על זה, ובית החולים מנסה למנוע את זה, שזה אחד הדברים הטובים ברפואה. בקיצור, אז הרופאים באמת הצטרפו ומצאו משככי כאבים, ואז נשים אמרו, כאילו ממקום תכלס, אז הן חשבו שזה, זה באמת ממקום כאילו פמיניסטי כזה, כמו שגם הגלולה הומצאה, ואחר כך כן. הפכה להיות אביוסיב כזה. למה שיהיה לי כואב? כאילו למה ללדת בכאב? ונהיה ממש קמפיין, אפשר לראות את זה בסרט The Business of Being Born, איך הלידות עברו מהבתים לבתי החולים. יש פה באמת עניין שבהתחלה אנשים פשוט אמרו למה לסבול. אבל זה לא כמו האפידורל של היום, שגם עליו יש לי ביקורת, כאילו יש בו דברים נהדרים ודברים פחות. היום מדובר על חומרים מאוד מאוד קשוחים, מתשתשים, ממש מתשתשי תודעה. נשים היו ממש כמו הולכות לישון וקמות עם תינוק. תוצאות רעות מאוד בנפש ובגוף, לאימהות ולתינוקות.
איך התינוק יכול רגע להבין משהו, אגב, פה משככים. אז היום הפידורל אולי לא משנה לך את התודעה, אני מניחה ממה שאני יודעת, במידה מסוימת.
נכון.
וגם, שהרבה נשים לא יודעות שהפידורל מעכב לידה, הרבה
נכון.
פעמים.
Mm-hmm.
אני מעניין אותי לדעת איך כשהמתשתשים היו כל כך חמורים, דאז, איך הן ילדו? איך התינוק יצא? כן. כי תחשבו רגע שאי אפשר בעצם, את לא נוכחת בלידה שלך, את לא פעילה בה.
נכון. אז אני חושבת, אם אני לא טועה, היו כמה סוגים, אז באמת היה את זה שאת זון אאוט, כאילו את לא כאן יותר, והיו את המתשתשים שבהם את, כלומר, את פשוט לא זוכרת מה היה ככה, קצת כמו סם אונס, שאת כאילו, את עושה דברים, את פה כביכול, אבל את פשוט אחר כך כאילו סוג של נופלת ולא זוכרת יותר, מתושתשת תודה על החלוטין. אבל חשוב להגיד שגוף של אישה, וואו, הוא דבר מדהים, גוף תיאורטית את יכולה ללדת, אם הגוף נכנס, הגוף והתינוק, הרי את לא יולדת לבד, התינוק הוא זה שהתחיל את הלידה, והוא גם שותף בלידה, גוף יכול ללדת אפילו אם את בקומה.
די.
כאילו, את יודעת, אולי זה פחות יעיל, כי אובייסלי, אין שום, את בקומה, את לא פעילה, את לא יכולה לעזור לזה.
כן.
אבל הגוף, את תקצירים קורים, היה מלקחיים, היו התערבויות מאוד מאוד קשות אז. נשים היו פשוט קמות ויש לך תינוק, כאילו.
וואי,
שלא נדבר על זה גם על מה שדבר כזה יכול לעשות, כאילו, להנקה, שאת לא הנקת בשעה, שעתיים הראשונות, אם רצית, של אחרי הלידה.
או, נושא נוסף.
כן, המון המון המון, אנחנו, זה באמת שישה פרקים. אז מה שקרה זה שנשים הגיעו לבתי חולים ורופאים עברו לנהל את הלידה ונהיה איזשהו מין משיכת חבל בין רופאים למילדות, שעד היום אני כמישהי שליוותה לידות בבתי חולים יכולה להגיד שיש בתי חולים שזה פחות מורגש, אבל, וזה גם הרבה יותר פוליטיקלי קורקט והרבה יותר כאילו עדין, אבל יש עדיין את המשיכת חבל הזאת. ונשים, וסליחה מילדות, הן נשים שעל פי רוב ילדו, ראו הרבה לידות, מכירות, פשוט מכירות את גוף האישה, ויודעות ממש ברמה מאוד הוליסטית מה קורה שם, ורופאים אמרו, לא, אנחנו יודעים את האנטומיה הכי טוב, אנחנו כאילו, כל התאוות חיתוך הזאת, הכירורגיה הזאת.
כן.
ואז קרה הדבר, ולאט לאט, באמת בתי החולים הפכו את מחלקת הילדות שלהם למחלקה הכי רווחית, למעשה. מחלקת יולדות בבית חולים, לא יודעת אם נשים יודעות את זה, היא העסק, כאילו היא המחלקה הכי מכניסה של בתי החולים. ביטוח לאומי משלם על כל לידה לבית החולים כיום, 2022, זה בערך 14,000 שקלים על כל לידה.
וואו.
כן, אז באמת, בגלל זה גם יש כל בית חולים, כאילו יש לו שירותים חדשים, ואנחנו נזמין לך סושי אחרי הלידה, ולנו יש בריכה חדשה, ופה את, יש לנו חדרים מפהפים, ולנו יש כאילו...
כן.
שזה כאילו נהדר ומבורך, אבל זה לא רק מטוב לב, זה גם ממקום כלכלי מאוד, גם הרבה פעמים את תראי, או יש עדיין בתי חולים בארץ שלא הסכילו, כתוב באתר שלהם, שנגיד יש לנו טכנולוגיה חדשנית, שאת שמה את המשקפיים האלה של מציאות מדומה, ואז את יכולה בזמן הלידה להיות בחוף בתאילנד, ובפועל אין להם את זה באמת. וכשאת שואלת את זה, אז מגמגמים, כאילו... כן, יש גם את הדבר הזה.
תחשבו גם שאנחנו מדינה עם אחוז ילודה מאוד גבוה לעומת אירופה.
כן.
יש פה עידוד ילודה גם מאוד, נכון. אנחנו מדינה דתית גם מאוד. אז כמה, בעצם את אומרת, יש פה אינטרס שלא באמת בהכרח, ברגע שאנחנו מבינות שיש פה אינטרס כלכלי לבית החולים.
הלידה שלי עסק. אז, לא אז, סתם לסרט
כן,
קוראים דביזנס
ובין בום. אז כמה באמת בית החולים עושה את מה שהוא עושה, מעודד אותך לעשות את זה אצלו, כי הוא רואה לטובתך, או כי הוא רואה לטובתו. רגע,
נכון,
רק להכיר בדברים.
נכון, ושוב אני נותנת דיסקליימר גם כמישהי שעבדה בבתי חולים, ליוותה לידות, שיש אנשים שם, נשים ואנשים שיש להם לב זהב, והם באים משליחות גדולה, וזה הרבה, יש, גם שם יש בורות, כלומר, זה לא שמישהו נגדך, כן. לרוב. העניין הוא שמה שקורה כשיש לך גוף שהופך להיות, בית חולים שהופך להיות עסק, זה שיש לו פרוטוקולים מאוד מאוד כבדים, שאמורים להגן עליהם מתביעה, וזה בסדר גמור, כאילו זכותם להגן על עצמם מתביעה, כי זה באמת לידה, היא כל כך לא ודאית, ויש כל כך הרבה דברים שיכולים לקרות, שהם מנסים להגן על עצמם מכל כיוון. ופה נכנסים הפרוטוקולים והסטטיסטיקות, ואז אישה מגיעה לבית חולים, והיא כבר לא, גם אם זה נדמה לה, כלומר, הניהול הוא לא ממש בידיים שלה. אפילו, אני מסתכלת על זה אפילו בצורה יותר הוליסטית של, אני נכנסת לבית חולים ואני שמה את החלוק, ואני מחוברת, פותחים לבריד למקרה של פידורל או פיתוצין או מה שלא יהיה צריך, ואומרים לי כאילו, מדליקים לי את האור מתי שרוצים, ואני עכשיו חייבת לדבר מתי שאומרים לי, ויש פה משהו, יש פה אווירה באופן תת מודע של אני מטופלת, בואו אתם תילדו אותי, אתם תעזרו לי, כמו שבאמת שאת חולה ואת מגיעה לבית חולים או לרופא ואת בעמדה של, בהיררכיה במין כזה, ככה זה מרגיש, נכון? כאילו גם אם זה לא באמת ככה.
כאן כבר יש לקיחת אוטונומיה, כבר כאן בעצם יש את לקיחת האוטונומיה שלך, מהידיעה שלך את עצמך ומההחלטה שלך את עצמך, בעצם זה שאפילו את נדרשת להיות בפתיחת וריד, את נדרשת להיות בחדר של אנשים.
שיבדקו לך גם פתיחה שאת אולי כן. לא רוצה, או שיש פה, אני לא יודעת כמה להיכנס לפרוטוקולים, אבל פרוטוקולים זה, יש ממש, יש את עקומת פרידמן, כלומר, ברגע שאת...
מה זה עקומת פרידמן?
עקומת פרידמן אומרת, היא מאוד מיושנת, וכבר אני חושבת שכל מיילדת תוכלה להגיד לך בשושו שהיא, כאילו, כשהיא לא בבית החולים, או שאין רופא ליד, שזה חרטה. עקומה שבעצם אומרת שלפי איזה לידה את, כאילו, האם לקחת פידורל או לא לקחת פידורל, כמה מהר את צריכה להתקדם. את הגעת לפתיחה כזאת וכזאת, ואת לא יכולה להיות שם יותר משעתיים. סתם אני, כאילו, אם את בלידה ראשונה, אז אולי יהיו יותר נדיבים עם הזמן, אם זה לידה כבר כאילו מתקדמת יותר, אז גם יש לזה, כלומר, את נכנסת לסטטיסטיקה. גם זה שהצריכה, נשים היום צריכות ללכת לבדיקת הריון עודף, גם הטרמינולוגיה, הריון עודף.
כלומר, מה זה הריון עודף?
ברגע שעברת את שבוע 40, כאילו הריון הוא כאילו 40 שבועות, למרות שהוא בפועל הוא כאילו עד 42 זה ממש ממש תקין, את כאילו בהריון עודף, ויש אפילו בתי חולים שמבקשים משבוע 39 שתבואי פעם בכמה ימים, פעם בשבוע, או אפילו יגידו לך לפעמים פעם בכמה ימים, לבוא ולהיבדק, לראות שהכל בסדר. כי מכניסים שם המון סטרס, השליה שלך תזדקן ותמות, שסטטיסטית זה דבר סופר 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 נדיר. Mm-hmm. כן, יש הסתיידויות של השליה, אבל ששליה תמות, זה כאילו, יש נשים שפשוט הגוף שלהן תמיד ילד לקראת שבוע 43. יש נשים כאלה, יש נשים שתמיד ילדו נורא מוקדם, יש נשים, כלומר, כל, אבל אין פה את האינדיבידואל.
אז רגע בא לי, בא לי רגע באמת לרכז אותנו, וגם אני שמה כאן כמה שאלות. אחד, מעניין אותי לשמוע קצת סטטיסטיקות של התערבויות לידה, התערבויות והסתבכויות בבתי חולים לעומת לידות בית, ומה באמת, האם זה כן מסוכן, זה לא מסוכן, מה קורה אם אני יולדת ומשהו לא בסדר קורה, שזה תמיד השאלה. וגם, אולי נצליח לגעת בנושא שהוא כל כך מהותי. מה זאת אומרת טראומה קולקטיבית בעקבות המדיקליזציה שנעשית על הריון ולידה?
מה זה המילים הגדולות והאיליות האלה?
כן, מה זה אומר?
מה אתם מלרלרות שם?
ואיזה טראומה יכולה להיות כבר בסדר? אז הייתה הסתבכות? כמה זה כבר משפיע?
ידיים, העיקר, נכון, אימא בריאה וילד בריא בידיים מלאות. כן, זה מה שחשוב.
אני רק אשים פה נקודה, כמישהי שאפשר לומר, כן, פסיכותרפיסטית גופנית, אני אמנם עדיין רק בהתמחות, אבל אני בהחלט כבר מטפלת, ויש המון המון התייחסות בתוך פסיכותרפיה גופנית, שרגע נשים פה, פסיכותרפיה גופנית זה זרם בתוך עולם בריאות הנפש, נקרא לזה, מתוך עולם התפתחות של הפסיכותרפיה, הפסיכולוגיה, שאבי הגישה זה וויליאם רייך, שהוא היה תלמיד של פרויד, ורייך הלך והחל לבדוק בעצם את בריאות הנפש דרך מחוזות הגוף. הוא אמר, לא יכול להיות שאנחנו פה נשכב על הספה, מנוונים לחלוטין, נדבר גיבובי דעתנו לדעת, ואיזה שינוי זה כבר יכול להביא, או האם אפשר בכלל? זאת אומרת, והיום כבר...
האם אפשר לעבור תהליכים כן. עמוקים מאוד בנפש, מבלי להתייחס לגוף.
בדיוק, כן. וההבנה היא כיום בעצם, ש... אין הפרדה, זאת אומרת, צריך להבין שמערכת העצבים שלנו היא מכוותת משלבי עובר
כן,
אפילו.
ואז כן,
פה זה משהו מהותי להבין. אנחנו, כשקורית לנו טראומה, זה משפיע לנו על מערכת העצבים. טראומה זה כל דבר שגורם לחוויה של סכנת חיים, בין אם היא ממשית, או בין אם רק אם אנחנו תופסות אותה ככזו. ועוד מיני הסתעפויות של טראומה, אבל רק לשים את זה כאן כנקודה, בהסתכלות של אנשים שלא מבינים שלהיריון מצוקתי, ממש בתוך חיי רחם, וללידה מצוקתית, יש השלכות טראומה לא רק לאימא.
כן.
גם לתינוק, ופה נכנס המקום של טראומה קולקטיבית, שעליו אנחנו רוצות לדבר, כי אם אנחנו מבינות שהרבה מאוד לידות נעשות בצורה כזו,
כן.
אז מה זה אומר על כולנו פה?
כן, אז אני לא יודעת, אני מקווה שניגע בזה, כי זה באמת עצום ועמוק.
אמרנו סטטיסטיקות, נכון. רגע.
אז התחלתי לדבר באמת על בתי חולים, ועל זה שכאילו המון פעמים נשים אומרות, מה, אני הייתה לי לידה כזאת וכזאת, שאם לא הייתי בבית חולים, שנשומות שילדתי בעצם בבית את שני הבנים שלי, אז זה לא ימדע מה היה קורה. עכשיו, אני שוב אומרת, יש לידות שצריכות לקרות בבתי חולים. אז בואי באמת אני אתן פה איזשהו, אני אשתח
כן.
את ההבדלים, או כן, אני אדבר קצת על לידות בית, וזה כמובן גם יהיה השוואה לבתי חולים. אז ללידת בית, לפחות במדינת ישראל, יש קריטריונים בשביל שלידת בית יהיה בטוחה לפי משרד הבריאות, למרות שמשרד הבריאות הוא לא איזה אלוהים, אבל אוקיי, רוב הנשים הולכות לפי משרד הבריאות, מן הסתם. בשביל שהיא תחשב בטוחה לאם ולתינוק, אני לא כל כך אוהבת המילה עובר, אז אני הרבה בעיקר אומרת תינוק, אז צריכים להתקיים כל מיני קריטריונים, בין השאר, שהריון יהיה לא בסיכון, שזה גם טרמינולוגיה שאני שונאת, כאילו אישה עם סכרת, הריון בסיכון, ואישה שהיא, יש כאלה שקוראות לזה הריון בסיכוי, ואישה שההריון שלה הוא תקין לחלוטין ואין לו שום סיכון, לא קוראים לו הריון רגיל או משהו כזה, קוראות לו הריון בסיכון נמוך.
לא הבנתי. אישה שההריון שלה תקין?
כלומר, אם אני עכשיו יש לי תינוק, לא יודעת, אקוזון, כאילו, או שאני, יש לי סכרת הריון, אז אני בהריון בסיכון גבוה.
כן.
אבל אם ההיריון שלי הוא לחלוטין תקין והכל בסדר, אז זה הריון בסיכון נמוך. שאת באה לרופא, רופאה חדשים, והם שואלים אותך, כאילו מסתכלים על הגיל שלך, לפני שהם בודקים אותך, אומרים הריון בסיכון נמוך.
זאת אומרת, את מראש בסיכון, תמיד עומד רואת.
כלומר, נשים אומרות, מה את רוצה? אבל זה רק, אבל מילים הן, כאילו, טרמינולוגיה משנה את איך שאנחנו מסתכלות על המציאות.
לגמרי.
לא את המציאות ממקום רוחניקי של הסוד, של איך תחשבי חיובי והכל יהיה מושלם, פשוט איך שאנחנו מדברות, זה משנה את האופן שאנחנו מתייחסות אלינו ואל המציאות.
ובכלל ההסתכלות גם שלידה נמצאת בבית חולים.
בבית חולים, כן. אז יש נשים באמת שאומרות בית יולדות היום, שזה גם איזשהו שינוי מבורך, למרות שזה לא מרגיש כמו בית יולדות, לדעתי.
זה גם חלק מהבית חולים.
זה חלק מהבית החולים, כן. זה מחלקה, יש שם רופאים עם חלוקים, וזה ממש מרגיש...
בית חולים.
כן. אז כאמור, יש כל מיני קריטריונים, לא חושבת שאני אכנס אליהם, אלא אם את רוצה, כאילו...
בואי תגידי רק נקודתית, מי מותרת לעשות לידת בית במדינת ישראל?
אז אישה באמת שהיא בהיריון בסיכון נמוך. אסור ללדת בבית, כאילו זה לא חוקי, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אבל זה לא חוקי ללדת, כי את לא תקבלי גיבוי ממסדי, אם זה יהיה אחרי שבוע 42, אם התינוק בערכת משקל של מעל 4 קילו, יש כאלה שגידו 4-2, אני לא זוכרת מה בדיוק כתוב, מילדות כן טיפה מתגמשות עם זה. אם את גרה יותר מחצי שעה מבית חולים, יש, כלומר, מילדת, בסופו של דבר, מילדות, רוצות שתהיה תוצאה טובה ללידה, ואין להם שום אינטרס לקחת לידה שהן מרגישות שעלולה לסכן או אותך או את התינוק, מילדות בית. אז באמת, ככה אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שאם הרעיון שלך הוא רגיל, אני אוהבת את הטרמינולוגיה רגיל, אז את יכולה ללדת בבית. ומילדת מגיעה עם, היא לא באה רק עם לב אוהב וידיים טובות, שזה גם חשוב, היא באה עם ציוד רפואי... מרשים מאוד, כלומר גם מסכת חמצן לך, מסכת חמצן לתינוק אם הוא יצטרך, כמובן דופלר, שזה מוניטור נייד, שהיא בודקת את הדופק, היא בודקת את הדופק שלך, יש לה פיטוצין, לא בשביל לזרז את הלידה, אלא רק למקרים של דימום יתר, ושקוראות נגיד לאמבולנס, אם את ילדת ויש דימום, אז יש לה את העזרה הראשונה לתת פיטוצין, שמקווץ את כלי הדם ועוצר את הדימום, כלומר, יש לה את הציוד להגיש עזרה, בהנחה ומשהו קורה. חשוב להגיד שסטטיסטית, שאני לא, זהו, נדיר מאוד מאוד, זה הדבר הכי ששומעות בחדשות, כן? כי זה הדברים הכי טרגיים שמתפרסמים, אבל נדיר מאוד שלידת בית תסתבך ככה, כי מילדות הודות לניטור, כלומר, מילדת בית, היא לא רק מגיעה ללידה. את מכירה אותה בהיריון, את באה אליה בהיריון, את מביאה אליה בדיקות. נגיד, המילדת שלי בלידה השנייה שלי, גם ממש עשתה לי ליווי רפואי, כלומר, הייתי עושה אצלה את הבדיקת דופק, את החלבון בשתן, כלומר, ממש היה ליווי רציף.
בא לי גם לשאול, תכף את תספרי לנו את הסטטיסטיקה התדהמתית, שאומרת שבלידות בית יש פחות הסתבכויות, אם אני לא טועה, נכון? אז אני אשמח לשמוע את המספרים, ואז רגע להבין גם למה, בעצם.
כן.
למה בבית יש פחות הסתבכויות?
כן. בואי נלך למחקר הכי אחרון שיצא, למרות שגם עם זה יש לי קצת בעייתיות עם זה שאני עם סגידה בכלל לרפואה, כאילו מחקר זה הדבר היחיד שנותן תיקוף לחיינו.
כן, אבל כן, וזה שוב פעם לשים את האוטונומיה בחוץ.
נכון, אבל אני מבינה שיש מקום למחקרים וזה חשוב. אז המחקר האחרון והענקי ביותר זה מטה-אנליזה של 500,000 לידות בארצות הברית.
וואו.
משנות ה-90 עד היום. הוא יצא לפני 2-3 אני חושבת, הוא ממש ככה, את יכולת אפילו לגגל... home birth study או מחקר לידות בית 2020 ארצות הברית וזה מיד אני פשוט לא זוכרת את השם שלו כרגע מצא מתוך 500,000 לידות שזה המון שלידה ראשונה שלידות בית בטוחות לידות בית בסיכון נמוך כשנעשו עם מיילדת מוסמכת בליווי של מיילדת מוסמכת וענו על הקריטריונים מסוכנות כמו או בטוחות כמו לידות בית חולים והסיכוי להתערבויות יורד, וואו, אני לא זוכרת עכשיו את המספר, אבל לדעתי זה משהו כמו 70%, שזה מטורף.
מטורף.
ואף...
רגע, תגידי מה זה התערבויות. התערבויות זה כל דבר.
כן, אז רגע, אני אגיד לזה, אני פשוט לא אשכח שבלידה שנייה, הסיכוי, לפי המחקר, המטה-אנליזה הזאת, הסיכוי הבטיחות אפילו עולה. כלומר, לידה שנייה בבית, שונה לקריטריונים, נחשבת בטוחה יותר מלידת בית חולים. הלידה הראשונה היא שווה מבחינת הסיכונים, אבל הסיכוי להתערבויות יורד משמעותית. ולמה זה? וואו, זה כל כך פשוט וכל כך מורכב. אז כאמור, מערכת. כשאנחנו מגיעות לבית חולים, אנחנו נכנסות ל... זה כמו... זה לא הבית שלנו. אנחנו צריכות להוריד נעליים ולהיכנס לנעלי בית שלהם ולחוקים שלהם ולעשות מה שהם אומרים. אבל אנחנו לא סטטיסטיקה. וברגע שלידה לא מתקדמת כמו שבית החולים קבע, שוב, כי הוא צריך להימנע מתביעות, וכי גם יש עוד נשים שבאו ללדת וצריך לפנות חדרים, אז מתחיל משהו שנקרא מפל התערבויות. ממש, זה ממש מונח, כלומר, זה לא שאני המצאתי, זה רפואי, מפל התערבויות. משמע, ברגע שיש התערבות אחת סטטיסטית, אנחנו מתגלגלות, זה פשוט מזמן עוד ועוד התערבויות.
אפילו רגע בא לי לעצור אפילו עוד לפני מפל התערבויות, מה קורה לגוף שלנו כשאנחנו בסיטואציה שהרבה אולי אפילו לא מבינות או יודעות כמה משמעות יש להיות במרחב הבטוח שלי. בכלל, אני לראשונה שמעתי את המילה כינון ולא בהקשר של ציפורים, ממך.
באמת? וואו.
אני חושבת שכן, זה היה ממש דאז בגילה 20 ומשהו, את מאוד הקדמת את העניין הזה של אימהות, ואני מאוד מאחרת.
כן, התחלתי.
אני מאוד מאחרת בה, אבל אני יותר מאחרת.
אני פשוט עשיתי את זה, כאילו היום זה נחשב, להיות אימא בגיל 27, זה כאילו נחשב נורא צעיר.
מאוד צעיר, אבל דאז, אבל כן, פעם לא כמובן. אבל בכלל, מה קורה לאישה שהיא בצירים, ומגיעה למרחב, שיש בו המון אנשים, שעוזר לה, ש... שיש נורות פלוריסנט.
כן, את בעצם מדברת על אוקסיטוצין.
מה קורה שם מהפרשה ההורמונלית? כמה ניתן בכלל להרפות ולתת לגוף לעשות את שלא נקרא לזה, ולהתרחב ולהיות ברגיעה ולהיות בהתכנסות פנימה? כמה משמעות יש לזה בתוך התקדמות הלידה ובתוך לידה שיכולה להיות מיטיבה? זה מחשבות שנשים בכלל לא חושבות אליהן.
נכון.
שזה משנה משהו. אבל זה מאוד משנה, מסתבר.
מאוד מאוד משנה. ממליצה לכל מי שמאזינה ומסתקרנת, לכתוב את ה... אולי בגוגל או ביוטיוב, את השם דוקטור מישל עודן. הוא צרפתי, אז זה כתוב כמו עודנט. הוא איש מדהים, שדיבר המון על האוקסיטוצין. והוא בעצם קרא לאוקסיטוצין הורמון האהבה. אוקסיטוצין הוא הורמון, באמת הורמון אהבה, הוא משתחרר באורגזמה, הוא משתחרר כשאנחנו מסתכלות לתינוק שלנו בעיניים, הוא משתחרר בעת הנקה, הוא משתחרר, אפילו מחקרים מראים שאנחנו מסתכלות לכלב שלנו,
האהוב בעיניים,
כן.
הלוואי.
ותפקידו הגדול ביותר זה באמת כאילו כמו שתינוקות נכנסים אלינו, אז ככה גם הם יוצאים, כלומר התפקיד בלידה. כן, וזה לא סתם אנחנו מתוכננות ככה, ביולוגיה חכמה. כלומר, כמו שהוא נכנס, בתקווה, שזה היה באהבה, באינטימיות, בביטחון מלא, בהסכמה והנאה.
ואוקסיטוצין.
בדיוק, באורגזמה משתחרר אוקסיטוצין, שגורם לכל התחושה הנעימה, האוהבת, האינטימית הזאת. כך, זה גם מה שיוציא את התינוק. כלומר, אוקסיטוצין זה מה שמשפיע בעצם על ההתקדמות של הלידה שלנו, עוד המון הורמונים, אבל הוא העיקרי. הוא ממש זה שגורם לרחם שלנו להתכווץ. כשאנחנו מקבלות פיטוצין, מי שלא יודעת, פיטוצין זה אוקסיטוצין מסונטז. זה הצורה הכימית של אוקסיטוצין, זה שנותנות לנו בבתי חולים לזירוז, זה למעשה אוקסיטוצין. רק בלי כל הדברים הטובים שאוקסיטוצין נותן, הוא רק מקווץ את הרחם, בניגוד לאוקסיטוצין שנותן. אוקסיטוצין הוא הורמון ביישן, ובשביל שאוקסיטוצין ישתחרר בצורה מיטיבה וככה אורגנית, הוא צריך תנאים מסוימים, והתנאים האלה ממש כמו לעשות אהבה. אנחנו לא נרצה לעשות אהבה במקום שאנשים פותחים את הדלת, נכנסים, יש אורות פלורסנט, סליחה רגע, יש בדיוק מכונות. אוקסיטוצין צריך אווירת מערה, אני קוראת לזה, או באמת כאילו איזשהו כינון. תאורה רכה, תחושה מאוד מאוד נינוחה, התכנסות, זה גם משהו שקורה עם הלידה ככל שהיא מתקדמת, את גם רואה שאישה משנה מצב תודעה, בתקווה, אם היא, כלומר זה בעיקר יקרה בלידה טבעית, אבל לא רק, וחשוב להגיד גם שאדרנלין, שנראה לי שרוב המאזינות יודעות מהו, הורמון של דחק, של לחץ, הוא מתחרה עם אוקסיטוצין על המקום, על הקולטנים, אז כשיש המון אדרנלין, פחות אוקסיטוצין ישתחרר, או בכלל לא, משמע אני לחוצה, לא משתחרר מספיק אוקסיטוצין, הלידה אולי נתקעת. אז כשאני
כי אוקסיטוצין
גם...
גורם, אני מניחה...
גורם לצירי הלידה.
אני גם מניחה שהוא מתכתב עם המערכת הפרסימפתטית ו...
לחלוטין, לחלוטין. אז באמת, כמו שאמרתי על ההבדל בין פיטוצין לאוקסיטוצין, אוקסיטוצין הוא לא רק מכווץ את הרחם וזהו.
כן.
יש לו את המפל שלו, של כאילו ההורמונים שמשתחררים ממנו, שהם מטשטשים את התודעה בקטע טוב, כלומר את מתכנסת. המוח הקדום נכנס לפעולה, המוח המארגן האנליטי החושב רוצה עכשיו להיות בצד.
אז רגע שאני ידע אם אני מבינה נכון,
כן.
יש איזשהו איזון מאוד דק ועדין שצריך לקרות בעצם בין העוררות שלנו לבין הרגיעה שלנו, הורמונלית ובמערכת עצבית, כדי שהלידה תוכל מצד אחד, זאת אומרת להתקדם בצורה טובה.
נכון.
מצד אחד תהיה רפויה מספיק כדי שזה יקרה, ומצד שני שתהיה מגויסת מספיק, כדי שזה יקרה.
נכון.
וכשאנחנו נמצאות בתנאים שלא מאפשרים להפרשה הורמונלית הזו ולמערכת העצבית שלנו לקיים את עצמן בצורה הנכונה, זאת אומרת, זה לא מאפשר, כי יש המון הפרעה בחוץ, את לא יכולה להיות בתוך הסובייקטיביות שלך, את לא יכולה להיות פנימה, את עסוקה בחוץ, ואז הדבר הזה קורה. ואת יודעת, אמרת משהו ממש מעניין, אמרת, אנחנו לא נעשה אהבה בחדר מלא אנשים, אולי נסיבות מסוימות, אבל בוא נאמר זה.
זה פחות הביולוגיה שלנו, כן. לעשות סקס בשירותים ציבוריים, נגיד.
כן, אבל את יודעת מה, את יודעת מה ממש אמרתי, אפרופו מערכת, ומה זה מערכת, וזה כמה לכולם ולכולן, זה נראה מאוד טבעי והגיוני, שאישה תלד בבית חולים, ויהיו מלא אנשים בחדר, נכנסים, יוצאים, זה בודקים כן. לפתיחתי, אבל לעשות קאקי בציבור זה לא.
נכון.
אבל הלדת תינוק, שאת גם על הדרך עושה שם קאקי, זה
גם
ממש...
גם על הדרך.
זה לכלל לפרהסיה מלאה, והכל סבבה, וגם בתוך הדבר הזה, מישהי שתבוא ותגיד, אני מבקשת שלא, כמה בכלל תהיה הקשבה, פלישה אפילו של המשפחה, אנחנו מחכים מחוץ לדלת, אני פה מחכה
נכון.
לך את היד.
נכון.
אין קשב למה שהאישה צריכה, ואז איך היא יכולה להיות בקשב לעצמה?
אני חושבת שזה לא רק שאין, זה פחות, כלומר, זה לא פחות, זה אין קשב למה שאישה צריכה, אבל זה, אנחנו שוב הולכות, זה לא הצוות, כי המילדת יכולה להיות מלאך, והרופא יכול להיות מקסים. זה הרבה הרבה יותר, זה עוד לפני זה, זה למה, איך אנחנו, אין לנו קשר ללידה, אנחנו לא רואות לידות, אנחנו נגעלות, הסרטים לא מראים לנו כלום. אנחנו הגענו למצב שאני לא יודעת בכלל שזה משהו שאני יכולה לבקש, או שזה משהו שאני יכולה לשקול, אולי לא ללדת בבית חולים, זה אופציה בכלל, כאילו אין השכלה סביב הנושא הזה.
נכון.
אז באמת, חזרה להורמונים.
ולסטטיסטיקות ללמה יש מפה על הסתבכויות, אז אמרנו, מראשית הדברים זה בכלל, קודם כל זה.
קודם כל, אז זה בדיוק, זה. כלומר, האוקסיטוצין הזה, אני מגיעה, את תראי תכף את העלם, אני אומרת, זה האוקסיטוצין, כי את רואה אנשים, נגיד, היום כבר יש מין מודעות לזה שעד שאת כבר במצב שהציר, הוא לא יודעת, הוא נמשך דקה ומשהו, כל 3 דקות, יש כאלה שיגידו כל 5 דקות, אז עד אז את בבית. ואז המון אנשים אומרות, יו, והתקדם, והיה לנו כזה מהמם, והאורות היו מומעמים, והתחבקנו, שמעתי מוזיקה, ונראיתי נורא נרגשת, ואז הם, אוקיי, זה מתקדם, ואני יוצאת לבית החולים, וכבר המוב הזה, לצאת מהמערה, מהבית, אולי יש תנועה, אולי את נורא בלחץ להגיע, ואז את מגיעה לבית חולים, ויש המון שאלות, ויש אורות, ויש, את כל הזמן, את נדרשת לתפקד, כשהמוח שלך בלידה, הוא אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו חיות, אנחנו יונקים. המוח שלנו לא רוצה לנהל, כמו שג'ירפה בטבע, איילה, כאילו חיה יונקת בטבע, היא תתחיל לידה במקום מבודד, שקט, לרוב חשוך, הרבה מהן במערות, למי שהיה חתול, חתולה שילדה בארון, לי היה ב-90s. כן, זה היה מאוד מתוק. כשאנחנו מגיעות לבית חולים, אנחנו נדרשות לתפקד, וכמו חיות בטבע.
למה נוצרות הסתבכויות יותר בבתי חולים, כשאנשים בכלל חושבים שזה המקום היותר בטוח, אבל בעצם מחקרית אנחנו מבינות שאולי זה לא כל כך נכון.
נכון.
אז אלו הן הסיבות בעצם.
הסיבות הן באמת ברמה הכי הכי בסיסית, שאנחנו פשוט האוקסיטוצין ושאר ההורמונים הנפלאים שאמורים להשתחרר באופן טבעי, הם ישתחררו בסוף, התינוק יצא, אבל זה כנראה לא יהיה באופן מיטבי, או שיהיה להם ממש קשה, ואז באמת יהיו התערבויות, ואז כבר אפשר לשכוח מהם, ואז הלידה אולי נעצרת, בגלל זה הרבה פעמים נשים אומרות, בבית נורא התקדם, היה לי צירים מאוד משמעותיים, ניגעתי לבית החולים, הכל נעצר, אמרו לי, את תחזרי אחר כך, או שהכניסו אותי, אני לא יודעת מה יותר גרוע, כאילו, מה יותר טוב, שאומרים לך לכי הביתה, אפילו שנורא רצית כבר, כאילו, חשבת שזה קורה, או שאומרים לך בואי לחדר לידה, שאת בכלל רחוקה שנות אור עדיין מלידה. אבל השעון כבר מתחיל לתקתק, וברגע שהשעון מתחיל לתקתק, את נכנסת לעקומה מסוימת, ורגע, את פה כבר כך וכך שעות, ואת עוד לא ילדת, בואי נתחיל עם. יש כל מיני סוגים של התערבויות. עכשיו, שוב, התערבויות יכולות להיות באמת מצילות חיים ונפלאות, אבל אני תוהה איך לא נשאלת שאלה ממש כאילו פאקינג כל יום, כי נשים כל יום יולדות, איך זה יכול להיות שאנחנו מתוכננות בצורה לקויה? כלומר, איך יכול להיות שכל אישה השנייה שאת מדברת איתה עברה אוקיי, שרי חירום, או וקום, או פיטוצין, פרופס, whatever, you name it. נשים חושבות שההימצאות שלהן בבית החולים הצילה אותן, והרבה פעמים, טפו, 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 זה באמת קורה, אבל למעשה, הסטטיסטיקה מראה, וזה לא אני אמרתי, כלומר, זה מגובה. ההימצאות בבית החולים היא זו שהביאה מלכתחילה למפה להתערבויות ולהסתבכות. כי לא נתנו ללידה זמן ותנאים, סט וסטינג, להתגלגל בצורה הייחודית שלה. ושאני נכנסת למכניסה לסטטיסטיקה דבר כל כך קדום וחכם וסבלני לסביבה שהוא לידה, שעושות אותו, אנחנו מתוכננות לזה, לסביבה שהיא ממש רחוקה מהטבע שלנו ומה לסמוך ושוב, כי הם צריכים לשמור על עצמם.
כן.
אז נשים הופכות להיות איזה מין פס יצור, וזו מילה מאוד קשה. ואז אנחנו מתחילות, כאילו התערבות אחת, אוי, את לא מתקדמת, ותה-תה-תה-תה-תה-תה-תה. כשלמעשה, הרבה מהמקרים האלה היו נמנעים, אם נשים היו יותר אולי סומכות על עצמן, נהדר אם את מרגישה בנוח בבית חולים, לכי ללדת בבית חולים, אבל להתכונן היטב, וזה לא רק כל היום לקרוא, כאילו לקרוא זה נהדר, אבל אולי גם למצוא לך דולה או מלווה, שתחבר אותך אל עצמך ולקוחות שלך, שלא, שתוכלי גם להגיד לא, כי ישאלו אותך לגבי התערבויות, ושתוכלי בחיוך, באסרטיביות ובחיוך, להגיד לא, אני מרגישה שזה בסדר, כאילו המוניטור תקין, אז אני לא רוצה עדיין, בוא נחכה. יש לך זכויות, את הלקוחה.
את יודעת, בא לי לחזק את מה שאמרת, להתכונן היטב זה לא רק לקרוא, ושנייה רגע, אני רוצה להזמין מי ששומעת את זה, להתבונן ולשאול את עצמה, כמה אני מחוברת לתחושות הגופניות, רגשיות ואינטואיטיביות שלי, ולא, זה לא מילה היפית הזויה או תלושה.
שמחבקות עצים, כן. אינטואיציה היא אמיתית לחלוטין.
היא אמיתית.
כאילו, זה דבר.
זה דבר. נראה לי שגם יובל נוח הררי דיבר על זה בקיצור תולדות האנושות.
אני למדתי את זה, שלמדתי קורס של התיאוריה הפוליווגלית. כאילו, הווגוס אחראי גם על תחושת הבטן שלנו, לא סתם קוראים לזה תחושת בטן.
נכון. הפוליווגלית של
סטיבן פורג'ס.
פורג'ס.
כן.
אז כן, הוא גם מאוד מאוד אחד מהמשפיעים על פסיכותרפיה גופנית, ובכלל להבין רגע, האם את מחוברת, את יודעת, זה סקיל. הרי אם אנחנו גדלנו מכל מיני סיבות, בטח ובטח בתרבות שלנו, כאנשים בכלל וכאנשים בפרט, להיות מנותקות, במידה כזו או אחרת ממה שאני מרגישה, אני בווסת כואב לי, וצייטניות, אני בווסת כואב לי, אני אקח אקמול, נכון, אני אקח אדוויל, ואני אמשיך לתפקד כי צריך.
כן.
ואני מרגישה...
או על כל דבר לא נעים ללכת, אבא שלי המקסים, שאני הכי אוהבת אותו בעולם, אני אומרת לו שכואב לי הגרון, הוא אומר לי, הלכת לרופא?
כן. אז הכנה...
מישהו חיצוני.
כן, מישהו שיגיד לך מה לעשות, ומה צריכה בכלל.
כן.
אז בכלל רגע, אני אומרת, אם בלידה לא צריכים, זה עוד הבנה, לילד, כאילו מה זה לא צריכים לילד אותך? זה את יולדת.
נכון.
אז כמה בתוך הדבר הזה יש אינטגרציה? בין התודעה שלך, לגוף שלך, לרגשות שלך, לאינטואיציה שלך, ואת לא אשמה אם את לא מחוברת. זה שנים על שנים שחיוותו אותנו למקום הזה.
אני רוצה להגיד יותר מזה. אני רוצה להגיד יותר מזה.
ואיך אפשר לתרגל את הדבר הזה לפני?
כן, אני רוצה להגיד יותר מזה לגבי העניין של בזמן הלידה להיות, תואת, האינטגרציה של כל הגוף, נפש, זה. הביולוגיה שלנו שוב היא גאונית. ממש, אפילו לא בקטע, תואת, אני יכולה לומרות מחוברת, וזה מילים כאלה שנשמעות אולי נורא ארטילאיות ותלושות. אני מדברת עכשיו ברמה הכי פיזיולוגית, ביולוגית, ממש הגוף שלנו, איכשהו בנוי. נשים בנויות ללדת. הגוף שלנו עושה את זה בשבילנו. זה בדיוק העניין של אם אנחנו לא נפריע לו וניתן לו הורמונים האלה לצאת, זה מחקרים מראים שמוח של אישה בלידה פעילה, לידה פעילה טבעית, כלומר לא בלי התערבויות ובלי משככים, לידה פעילה, הוא נראה הרבה פעמים, שהן באמת מצליחות להיכנס למקום הזה, ושלא מפריעים להם, והלידה היא במקום נינוח, המוח שלהם, סריקות מוח, זה נראה כאילו על, על פטריות, או על משני תודעה, פסיכדלים.
כן.
אנחנו לא צריכות אפילו להיות כאלה מחוברות לגוף שלנו, בזמן הלידה, מה שחשוב זה יותר הלפני, כי ברגע שיהיה לנו את הביטחון שלנו, נלמד ונשכיל ונלמד להקשיב לאינטואיציה שלנו ולתינוק שלנו, ואולי נסכים לפתוח את הראש, לשמוע כל מיני גישות ולקרוא ספרים שהם אולי פחות בייבי בום, אולי קצת אחרים, אז יכול להיות שיהיה לנו, שבלידה שלנו נהיה מספיק במקום שפשוט מאפשר לגוף שלנו לעשות מה שהוא צריך, ואז הגוף כבר ידאג לבד לאינטגרציה הזאת. הגוף מייצר את זה.
כן.
אני לא אומרת שלידה היא לא תכאב אף פעם.
את אומרת פה אפילו מעבר, את אומרת, אנחנו לא כל כך צריכות את החומרים החיצוניים אולי, כי אם אנחנו נותנות רגע צ'אנס, הגוף שלנו מייצר את זה לבד.
הגוף עושה את זה. הגוף, זה less is more. כלומר, אפילו יש נשים שאומרות, למדתי כל כך הרבה, ואני הכי בעד, כן? אני גם מעבירה כאילו את הידע הזה. למדתי כל כך הרבה, ועדיין הייתה לי לידה לא... זה יותר להסכים לסמוך עליי, על התינוקת שלי ועל הגוף שלי, ואז הם יעשו את זה בשבילי. זה באמת, כשאני ילדתי את אדם הבכור שלי לפני 4.5 שנים בבית, זאת הייתה לידה ראשונה, וזה הרבה נשים אמרו להיות נורא אמיצה, זה לידה ראשונה. כאילו הרבה נשים מגיעות ללידת בית מטראומה בבית חולים, ואז הן אומרות, אני לעולם לא ילד פה, ועכשיו אני ילד בבית, ואני מין ריקליימינג, מין לקיחה מחדש של הכוח והאוטונומיה שלהן, שזה מדהים. ואז אמרות לי, כאילו, איך היה לך את האומץ? אני חושבת שאצלי באמת באופן אישי, זה היה כי אני פשוט נורא התעניינתי וחקרתי, אבל אתן לא חייבות להיות ככה. כאילו, כן. ואפשר גם ללדת בבית חולים בצורה טובה ומיטיבה. אבל זה מתחיל הרבה קודם בלפקפק, מה נחוץ לי? האם, אפילו ברמת המסת סוכר. היום כאילו נשים, שזה בדיקה שהיא עושה נורא לא טוב להרבה נשים ולהרבה עוברים, ממש עשה לא טוב. אנשים אומרות, מה את רוצה? את כולה, מה, את לא אכלת בחיים מגנום? כן, אבל לא אכלתי שני מגנומים בבת אחת, תוך דקה בלעתי אותם, ועכשיו אני צריכה, כאילו...
זה נשמע נורא.
זה נורא, ולי זה עשה בחילה, ואני עשיתי את הבדיקה הקטנה, כאילו הראשונה, הפחות נוראית. ויש לך את הבחירה, אולי לברר, לבדוק, אולי רופא שלך, שזה גם מבאס שאת צריכה לבקש ממנו רשות, אם את צריכה לבקש רשות, אולי תעברי רופא. אולי רופא שלך, הרופא שלך, ישתפו איתך פעולה ותוכלי לעשות בדיקה בבית עם גלוקומטר. אני בדקתי את עצמי עם גלוקומטר בהריון השני. ידעתי שאני לא רוצה לעשות הבדיקה הזאת, ידעתי שאני יכולה לקחת אותה, כמו שסוכרתיות עושות. שבוע, תקירה, את שבוע בודקת, לא כל ההריון, כן. שבוע את בודקת, עושה עקומה, הכל תקין, את לא צריכה לבדוק שוב, לא תקין.
זה בכלל, את מבינה הרבה, לא יודעות את זה.
כן, כלומר, יש לנו אפשרויות. זה לא החיול הזה, שרשרת חיול, כאילו את בהריון, את נזרקת את טריליארד ביקות, את לא יכולה להגיד כלום, הרופא יכול להיות גס רוח, או...
את נתונה לחסדי המערכת,
כן,
כאילו.
את לא מנהלת, ואת יודעת, אני לפני שבועיים ראיתי בקבוצת פייסבוק, שאני מאוד אוהבת, של לידה פעילה טבעית ולידת בית, אני חושבת שככה קוראים לה, זה קבוצה עם עשרות אלפי נשים. Mm-hmm. זה נחמד שהיא קצת יצאה, נכנסה קצת למיינסטרים. מישהי שאלה, אמרה, אני לפני לידה ראשונה, אני ממש כאילו, לא משנה כמה אני לומדת, אני לא יודעת, אני ממש מפחדת שאני לא יודע מתי ללחוץ, כאילו, איך ללחוץ. Mm-hmm. והיו שם המון תגובות, והמון נשים, וזו תגובה כאילו באוריינטציה של ידע וכוח והשכלה ולידות טבעיות, ויש שם ילדות בית. ופתאום אני רואה מלא נשים מגיבות לה, כאילו, פשוט תקשיבי למיילדת.
וואו.
ואני אומרת...
אני דרכך גיליתי שבכלל לא צריך ללחוץ שזה קורה לבד, אני לא ידעתי את זה.
כן, זה משהו שהוא...
אולי אני אגיד מה...
כן, ש... מה זה לא צריך ללחוץ? אני לא, שוב, הגוף שלנו שונה, יש נשים אולי שלא יהיה להן את רפלקס הפליטה, אבל לידה טבעית, פיזיולוגית, אני שוב אומרת פיזיולוגית, ללא התערבויות שהיא טבעית, יש משהו שנקרא רפלקס הפליטה, שפשוט הגוף שלך אשכרה, כמו שאת מקיעה, ויש רפלקס כזה, את לא יכולה לעצור אותו, את מקיעה מהפות, תינוק, או תינוקת, זה ממש מרגיש ככה. כן. הגוף פשוט לוחץ, את לא שולטת בזה. גם mm-hmm. אם את לא היית רוצה, את פשוט לא יכולה שלא ללחוץ, כי זה הגוף עושה את זה, זה רפלקס. וברגע שאנחנו, כן, יש המון, אני לא יודעת אם ניכנס לזה, כי זה כאילו נורא, כן. יש הרבה דברים לא טובים בללחוץ בהדרכה.
כן, אז אני רגע, טוב, אנחנו כאילו צריכות לסיים, ובסוף בכלל לא נגענו במקום הזה של טראומה, ואולי באמת נעשה עוד פרק. Mm-hmm. ובא לי להרוז את זה ככה, ואולי להגיד ככה בתור איזושהי כותרת, לשאול שאלות. Mm-hmm. לשים סימני שאלה איפה שיש סימני קריאה, אולי בכלל בחיים.
בכלל, בטח כנשים.
בטח כנשים, בטח סביב הדבר הזה שנקרא הריון ולידה. כמובן אני רוצה לשאול אותך אם יש לך משהו נוסף לומר לפני שאנחנו נסיים וככה לרוז את זה, אבל כן יש בי איזושהי קריאה פנימית, אחרי זה אולי נכון שלא נגענו במה זה אומר טראומה קולקטיבית, אם אנחנו מבינות את כל הנתונים הללו, אבל רק כדי להמחיש בכלל מה זה זיכרון עוברי, שיש דבר כזה, ואנחנו לא היפיות גזורות, יש מחקרים.
יש תחום שלם כזה ברפואה.
כן, היום כבר...
פסיכולוגיה של עוברים, כן. והחיים בתוך הרחם.
אז יש לי איזשהו קטע להקריא גם, קצר על הדבר הזה, אבל בא לי רגע גם ש... כן, אוי, איזה דבר, שפי, את יודעת שאתי הדולה שלי, אני כל הזמן אומרת את זה.
חמסה.
הדולה והמלווה שלי לפני, ואינטגרציה של אחרי, עוד דבר שנשים לא עושות, ואומי גד, כמה זה חשוב.
כמה זה חשוב.
את עוברת דבר כזה מטורף, אז לא עושה איזושהי אינטגרציה, עם מישהו אשת מקצוע, שוב, לא בהאשמה אלייך, זה פשוט דבר שאנחנו לא יודעות שעושות.
שאפשר לעשות, יש עיבוד לידה.
שחשוב.
יש דולה פוסט-פרטום, יש טיפול, יש המון דרכים לאבד. לעבור איזושהי אינטגרציה, אפילו טקס איסוף עצמות.
טקס איסוף עצמות?
זה נגיד
של כושרות. אוי, זה נראה נעים ומאמן.
זה נורא נעים, כאילו אולי יש כאלה שלא התחברו, אבל כן, זה פשוט ברמה אפילו הכי פיזית, פשוט מחזירה את הכל פנימה, והכל את כאילו, את נפתחת.
תגידי מה זה הטקס הזה.
זה טקס שהוא, אני חושבת שהוא אינדיאני במקור, אישה שהוא שמחה לזה, את שוכבת ואת נקשרת בעצם עם כל מיני צעיפים, בכל מיני צורות. וכאילו המטרה של זה ברמה הפיזית, פשוט סוג של להחזיר את האגן למקום. זה אחרי משכב לידה, אם אני לא טועה, או כמה שבועות אחרי, כי אני לא עושה את זה, אני מאוד אוהבת את זה, אבל אני לא נותנת לשירות הזה. עדיין. עדיין.
חכי, חכי.
אולי. וברמה הפיזית פשוט כושרות, מחזירות תחושה מאוד נעימה של איתוף ואיסוף.
טוב, מרגיש לי כזה, היא חובה רגע רחם.
כן.
האם החובה רגע רחם?
בדיוק, וברמה הרגשית פסיכולוגית, זה קלוז'ר.
כן.
היית עכשיו, יש לזה משמעות.
את היית רחם.
את היית רחם, ואת היית גם שער. את היית שער בין שמיים לארץ. זה שער רגשי, נפשי, עצום, הורמונלי, ואת צריכה לנחות מדבר כזה, ממש כמו טריפ פסיכדלי מי שעשתה.
כן.
שצריך לנחות ממנו, רק הרבה יותר גדול.
וואו, רק פי כמה.
רק פי טריליארד. כן, בערך.
אז בא לי רגע באמת, לפני שאנחנו מסיימות לשאול אותך, א', אם יש לך משהו להוסיף, וב', אם את צריכה לצאת עם איזשהו משהו שחשוב לך במיוחד להגיד אותו. כאילו, מה את רוצה רגע שמי שהקשיבה לנו עכשיו, תצא איתו?
המון דברים. אני חושב שאפשר לעשות 70 פרקים, אבל... שיש לך כוח, ואני יודעת שלפעמים זה מרגיש שאין לך כוח, כי אומרים לך מה לעשות ואיך, אבל הבטן שלך והבטן, במיוחד בהיריון שיש בתוכה גם בן אדם, יש לך תקשורת עם התינוק, תינוקת שלך, יש לך תקשורת, יש לך אינטואיציה, האימהות מתחילה כבר בהיריון, כלומר, כמו שאת לא תתני לרופא להגיד לך איך לגדל את הילדים שלך, את לא חייבת להגיד לתת לאף אחד את הכוח להחליט, איך את תלדי ואיך את תהיה בהיריון. ואין שום דבר פסול בלבחור משהו שמישהו אחר או מישהי אחרת לא יבינו. כלומר, בסופו של דבר, זה כמו עוד אלפי החלטות כאימא שתעשי, שאולי ההורים שלך לא יאהבו, או החברה הכי טובה שלך לא תאהב, או הרופאה שלך לא תאהב. אבל אם זה משהו, אם יש משהו שמסקרן אותך, משהו שמרגיש לך לא נכון בבטן, את יכולה לעשות רגע, וואו, אני עושה עצירה פה ואני בודקת מה כן. ויש לזה משמעות, יש לזה משמעות, לא רק לזה שתהיה בריאה והתינוק, תינוקת שלך יהיו בריאים, זה חשוב, אבל החוויה שלך חשובה, והיא הקדמה לפרק אחר שיהיה מתישהו.
וואי, ממש יהיה, את יודעת?
אני מרגישה יהיה. גם, זה חשוב.
זה ממש יהיה.
שיש משמעות לאיך את יוצאת מחוויית הלידה שלך, וההיריון שלך. תחילת החיים שלך כאימא הם הסוף של ההיריון שלך. הם לא מנותקים אחד מהשני.
בעצם, אם אני לא מקשיבה לסמכות הפנימית שלי כאישה הריונית ויולדת, גם איך אני אקשיב לסמכות הפנימית שלי כאימא, ואיזה השלכות נפשיות, וכמובן שגם פיזיות כי הכל שזור,
ברור.
יש לזה אחר כך עליי,
ועל התינוק שלי, שהיה בתוכי, כשאולי היה מול מתח.
ועל המשפחה שאני בורת. כן. ועל המשפחה שהיא תברא, וזה אפרופו הטראומה הקולקטיבית ש... שוב, גם אני רגע רוצה אבל גם לומר, חשוב לא להשחיר שמי שעברה הריון, לידה, קשים, זה לא משחיר את כל האפשרות שלה, כמובן, להיות אימא נפלאה, ועם תינוק בריא ומאושר, ובהורות טובה
דייה. ברור.
זה לא מה שאנחנו אומרות.
ברור.
אנחנו רגע רוצות.
את יכולה להיות האימא הכי מדהימה בעולם, גם כן. הייתה לך לידה טראומטית וקשה, ועברת את כל ההתערבויות בעולם, זה לא אשמתך. את עשית הכי טוב עם הכלים שהיו לך, עם הנסיבות שניתנו כן. לך, תמיד. כל זה נאמר לא בשביל להלקות, אלא בשביל לידע, להבא, או למי שעדיין לא ילדה
כדי
ורוצה.
כדי לעזור. אנחנו פנינו לשלום. לחלוטין. לא כדי להשחיר או לבשר רעות, אלא כדי להפיץ בשורה שלתחושתי היא מהחשובות ביותר ששמעתי, והכי פחות מדוברות.
לגמרי.
אני אוהבת אותך, אחות.
אוהבת אותך מאוד, תודה.
איזה מתנה את מביאה לעולם הזה.
לא, תודה.
אני רוצה לסיים רק עם קטע מספר שנחשפתי עליו בלימודים שלי. אז בעצם אני מקווה שאני הוגה את השם שלה נכון, דוקטור אלכסנדרה פיונטלי. היא רופאה ונוירו-פסיכיאטרית איטלקיה, והיא כתבה ספר שנקרא מעובר לילד, שבו בעצם היא עשתה מעקב אחר עוברים ועובריות לאורך ההיריון, ולאחר מכן גם כשהם נולדו, ולראות האם יש המשכיות מסוימת לאפיוני אישיות שהיא ראתה בהיריון, או לחוויות שקרו בהיריון, על האפיוני אישיות שלהם כשהם היו זה. ויש פה שני סיפורים שהיא שיתפה בספר שלה. אחד מהם ממש טרגי, ואני מזהירה טריגר מראש על מוות בהיריון, אבל רק כדי לספר עד כמה יש לזה משקל, עד כמה זה לא תלוש או מנותק, כמה זה דבר אמיתי וממשי, הדבר הזה של הריון, החוויה שיש בו גם לך וגם לעובר, לתינוק. אחד הסיפורים שהיא מספרת בספר, אחר הריון וילד שהיא עקבה אחריו, זה סיפור על ילד בשם ג'ייקוב, פעוט קטן, שהיה בן 18 חודשים ואינטליגנטי מאוד. הוריו הביאו אותו אליה לטיפול משום שחוסר השקט המתמיד שלו וחוסר השינה הטריף אותם. בעוד הוריו מספרים לו בכאב אודותיו, היא שמה לב שהפעוט נע סביבו בחוסר שקט גדול, כאילו היה מונע מצורך עמוק לחפש משהו בכל פינה אפשרית בחדר שלה. הוריו אמרו שהוא מתנהג כך כל הזמן, יום ולילה, כמו מחפש משהו שהוא לא מצליח למצוא. מדי פעם נעצר ג'ייקוב, עמד מול חפץ וניער אותו, כמו ניסה להעירו, להעיר את החפץ. הוריו סיפרו שכל שלבי התפתחותו, זחילה, ישיבה, עמידה והליכה, לובו בפחד גדול, כאילו הוא מפחד, הם אמרו, להשאיר משהו מאחור. פיונטלי ניגשה אל הפעוט ושאלה אותו, נראה שאתה מחפש משהו ואתה לא מצליח למצוא. ג'ייקוב עצר והביט בה בריכוז רב, ואז היא העירה, שנראה שהוא מנער את החפצים כאילו מנסה להעירם או להשיבם לחיים. זה היה הרגע בו פרצו ההורים בבכי. הם סיפרו שג'ייקוב תאום. טינו, אחיו התאום, נפטר ברחם. ג'ייקוב שעה ברחם עם אחיו המת כשבועיים תמימים עד ללידה, ועל כך הוא מגיב. ההכרה והשיח הגלוי שהתנהל כנראה לראשונה על אותו אובדן, הביא לשינוי מופלא בהתנהגותו. במקביל, אפשר תהליך אבל אצל הוריו על תינוקם שלא שרד. זה ספר שיצא בשנת 2001,
וואו.
קוראים לו מעובר לרחם.
וואו.
זה מדהים.
רף.
יש גם זיכרונות הרבה פחות דרמטיים ויותר חיוביים, כמו מישהי שמשתפת איך היא שרה שיר ערס לבטן שלה לאורך כל הריון, ולאחר מכן התינוק נרגע כמובן בכל פעם שהוא שמע את השיר הזה, No Matter What. זה אולי לפרק הבא שלנו,
כן.
והוא יקרה. זהו, עוד פרק שככה הגיע לסיומו, נראה לי מהארוכים שהיו לי, אבל פשוט כי זה נושא שממש מרגש אותי, ואני כל כך אוהבת אותך, ואת כל כך מרתקת, ואת כל כך חכמה.
תודה, אהובה.
ואיזה מזל שאת בחיי, ואיזה מזל שאת בחיים פה בכלל על הכדור הזה. חברות, תשמחו על עצמכן. אנחנו הרבה הרבה יותר חזקות ויודעות ממה שנדמה לנו, פרסונלית וקולקטיבית.
לגמרי.
נמשיך בפרק הבא, הוא עוד יקרה. נשיקות. תודה שהייתן איתנו. ואם אהבתן את הפרק, מוזמנות לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לכן שתתערה ממנו. למעקב אחריי ואחרי התכנים שלי באינסטגרם, אני נמצאת בנועה זילברמן 869 NOAZILBERMAN 869 ובפייסבוק בנועה זילברמן מקף אמצעי מאמנת כושר בודי פוזיטיבית. פרק יצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב. נתראה בפרק הבא.